בסדר. היינו בפרק ו. כן, עוד פעם בקיצור. איש ואישה, אני רק ככה רק אומר, רק קורא. איש ואישה שני שמות, זה שני מילים. כנראה לפי המפרשים, זה הכוונה, אנחנו לומדים פה את מעשה בראשית. בחלק ג' הוא, בחשיבה פרקים הראשונים, הוא ידבר על מעשה מרכבה, שזה ההתחלה של העולמות העליונים מהכי למעלה, מהבקיעה הראשונה שלהם מהאינסוף. איך ההתחלה הכי ראשונה של היציאה מהאינסוף, של היש מאין, מה קרה שם, שם זה סוד מעשה מרכבה, השורש הכי גבוה. מעשה בראשית זה איך הדבר הזה עצמו, הזיו שלו מונח על הטבע החומרי. כמו שהרמב״ם אומר, שאיך מגיעים לאהבתו ויראתו, מסתכלים על מעשיו וגבוהיו הנפלאים הגדולים, שהם בסך הכל הטבע החומרי, כמו שהוא אחר כך מפרט. לא רק החומרי, זה הטבע הארצי, גרמי השמיים והמלאכים או הגלגלים. כל הדברים האלה ביחד זה מעשיו וגבוהיו הנפלאים הגדולים, שהם גופים מוגבלים, אפילו המלאכים. והוא אומר ש... שלום עדן. אז אני חוזר רגע בשביל עודד, אמרנו שמעשה מרכבה זה הבקיעה הכי ראשונית של היש מהעין, מהאינסוף, של הנברא, של הבריאה מהאינסוף. מה קורה שם? בדיוק איך מתחיל בריאה מאינסוף, שזה זה, זה לא, זה הנקודה הראשונה, זה נקרא מעשה מרכבה, ומעשה בראשית זה איך אותו עניין עצמו הוא שורה בטבע, כמו שהרמב״ם אומר, איך הדרך לאהבתו ויראתו, להתבונן במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים, ולראות מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ. אז מעשיו וברואיו זה הגופים הטבעיים הארציים, זה גרמי השמיים וזה המלאכים. ככה הוא מפרט שם בהמשך הפרק, בהלכות יסוד התורה פרק ב', שהם מוגבלים, יש להם סוף, אבל יש להם קץ, אבל הם רואים את חוכמתו שאין לה ערך ואין לה קץ. היא לא, אי אפשר לדמות אותה ערך, זה הכוונה, אי אפשר לעמד אותה בדמיון מול שום דבר, ואין לה קץ, זה איך שהזוהר, הזיב של האינסוף, שורה על המציאות החומרית, זה מעשה בראשית. זאת אומרת, התוכן, העיקרון עצמו הוא אותו עיקרון, רק אפשר להשיג אותו בשורש העליון שלו, בהשגה של שכל עיוני מופשט, ואפשר להשיג את זה מהמציאות הפיזית, דרך כוח הדמיון, אם הוא בהתבוננות ובשיתוף עם השכל, אז לראות את אותו דבר עצמו שורה בחומר. במוגבל. אז זה מעשה בראשית, ועכשיו אנחנו לומדים לפי המפרשים פה מעשה בראשית, ומעשה בראשית זה פרק א' של ספר בראשית, גם ספר, פרק ב' בעצם, אז במעשה בראשית כתוב איש ואישה, לזאת יקרא אישה כי מי איש לו ככה, ואחר כך נראה שכתוב שם גם ויבן את הצלע, אז בפרק ג' הוא מדבר על הבנייה של הצלע, על שורש תבנית, שהיא משורש בנה, הוא אומר. בסדר, אז אנחנו עומדים מעשה בראשית על איש ואישה, אמרנו שהלשון איש אישה פירושו זכר נקבה, וזה הושאל לבעלי חיים, וזה הושאל גם לדוממים, אבל לא לכל דומם, רק דומם. שהוא מוכן ומזומן להתחבר לעניין אחר, מושאל בו לשון נקבה. ומה עם לשון זכר? איש. זה נקרא אישה. היריעות חוברות אישה אל אחותה, מה נקרא איש? הוא שותק. ואומרנו, מכיוון שהוא הביא את איש בהתחלה, אז השתיקה הזאת זה שתיקה רועמת. זה שתיקה שאומרת משהו, זה לא סתם שהוא פשוט לא עוסק בזה כאן. כי הוא כן עוסק בזה כאן, הוא התחיל מאיש, זו המילה הראשונה בפרק. אז אמרתי שאנחנו צריכים, מפרשים גם שולחים, בשביל להבין זה צריך ללמוד את זה ברצוב השוב, זאת אומרת, אם לומדים רק מעשה מרכבה, איך חסר לנו, איפה זה נוגע בחיים שלי? אני לא חי בה, אני לא רואה את המציאות כמופשטת, אני לא חי בעולם מופשט, אני לא מלאך, אני פה עם המשכנתא שלי, עם השכנים שלי, עם הילדים שמעצמנים אותי, איפה בעולם הזה יש לי את האלוהות? אז אני צריך ללמוד בדרך של מעשה בראשית, לראות את האלוהות בעולם הפיזי. אבל אני עולה לעולם העליון בשביל ללמוד את הפרינציפ, ולהביא אותו משם בחזרה למטה לעולם הפיזי, כי להוציא את הכל מיני יובי מעולם הפיזי עצמו, בלי שאני יכול לטפס בסולם, לראות איך זה למעלה ולרדת, לראות איך זה למעלה, אני לא יכול לבד, אני שם משתמש בספרים. זה מעל כוחותיי, לצפות בעצמי בשורשים העדיונים של המציאות. אבל אני משתמש בספרים, ואני רואה את זה דרכם, מה שהם יראו והם מלמדים וכותבים. ואז אני יורד למטה ומנסה לראות את זה בטבע. אברהם אבינו כתוב שלא היה לו מורה ולא היה לו ספר, הוא ראה את הכל מהטבע, אבל החובות הלבבות אומר שזו המדרגה הכי גבוהה, אבל אנחנו יכולים 1,000 שנה ללמוד ולא נתקדם הרבה עם מלך בדרך הזאת, אז אנחנו צריכים את הקיצור דרך הזה שיש לנו ספר, שהוא מעיף אותנו ללמעלה, ואיתו עם זה אנחנו חוזרים למטה, אז גם פה זה המהלך, אז אם מסתכלים על הנושא הזה של, עכשיו אמרנו שהעיריות נקראות אישה כי זה מוכן ומזומן להתחבר לעניין אחר, בגלל זה דווקא עירייה אישה ולא עגבניה ולא בטטה ולא לא יודע כל דבר משרוקית ולא כל דבר כזה, רק עירייה. אז מה העניין שעירייה אישה מתחברת לעוד אישה? זה לא מדובר פה על חיבור חומר וצורה של זכר לנקבה, אלא על חיבור של חומר וחומר, אישה עם אישה. הרמב״ם בפרק י"ז אומר שלפי אפלטון, זכר זה חומר ונקבה זה, סליחה, זכר זה הצורה ונקבה זה החומר. אז פה אנחנו מדברים חומר עם חומר מתחבר, והזכר שהצורה שותקים ממנו. אז אם עולים למעשה מרכבה לפי הספרים, לא לפי הכוחות שלנו, אז הם מלמדים, הרמב״ם כותב את זה בהרבה מקומות, במקום הכי קיצוני אולי בחלק א' בפרק מ"ט, שלהשיג, לתפוס שמציאות יכולה להיות המופשט, זה כבד מאוד על טבע בן אדם. בכלל, טבע בן אדם מאוד כבד על לתפוס, שמציאות יוכל לדבר מופשט, הוא צריך שמציאות תהיה חומר, והוא אומר במיוחד אנשי ההמון שרגילים וכך הם חיים, הם תופסים את המציאות בחומר, לא במופשט. ההסתכלות של השכל העיוני הנקי, המזוקק מהחומר שכבר התעלה, היא הפוך, היא של החכמים, לא של ההמון, זה לתפוס את המציאות במופשט, יותר מאשר בחומר. קודם כל נמצא המופשט, וכדבר משני, החומר, כמו למשל הצל, המילה מציאות מתייחסת לצל שלי, פחות ממה שמתייחסת אליי. כי הצל שלי נובע ממני, המציאות שלו נגזרת מהמציאות שלי, ולא להפך. הוא תלוי בי, אני משפיע עליו, מציאותו היא מאמיתת המצאי, אני המצוי הראשון שממציא את הצל. ואם אני ייעלם, לא יהיה צל, ואם הצל ייעלם, כן אני אהיה. אז אני יכול להיות כאן גם בלילה, בלי שום צל. אז הצל הוא פחות מצוי ממני. ככה החומר פחות מצוי מהצורה, הוא כמו צל של הצורה. צלם זה מהמילה צלם, זה קשור. אז מה זה תפיסה רוחנית? עוד פעם, אני, הרב אומר שזה רק חכמים תופסים, אני לא תופס, אני מצטט מה שהוא כותב כמעט מותו, כי אני, כאילו כבר קראתי את זה הרבה, אז אני מרגיש שאני קצת מבין מה הוא אומר, אבל לא שאני באמת במדרגה לתפוס את המציאות ככה. התפיסה שלי, שהמופשט הוא המציאות, היא כזאת, למשל, יעקב אוהב את רחל. עכשיו אנחנו מבינים שקודם צריך שיעקב במציאות, אחר כך תהיה רחל במציאות, רק אחר כך יכולה להיות מציאות של אהבה ביניהם. אבל אם אני אומר שהאהבה נמצאת לפני, במדרגת מציאות יותר גבוהה מיעקב ורחל, קודם יש אהבה, זה עיקר המציאות. יעקב ורחל זה רק צל, זה פחות, זה נגזר מהמציאות העיקרית שהיא אהבה. אז אנחנו שואלים, איך יכול להיות אהבה אם אין מי שאוהב, אם אין מי שנאהב? אין יעקב, אין רחל, יש אהבה. איך אהבה יכולה להימצא ברובד מציאות שהוא מעל יעקב ורחל? זה ברובד המציאות של אהבה עצמה, אין בכלל פרטים, אין בכלל אנשים, אין יעקב, אין רחל, אין ראובן, אין שמעון, אין כלום, יש רק אהבה. מי אוהב את מי? מה זה שיש מציאות של אהבה? צריך שמישהו אהב מישהו, אחרת זה סתם מילה, אין לה מציאות. אז זה בדיוק הנקודה, שיעקב ורחל הם מוגדרים, מוגדרים ברמה מסוימת, זה הגדרה. הפירוש המילה חומר זה הגדרה. זה לאו דווקא בשר, זה לאו דווקא פיזיות, זה לאו דווקא משהו שמסתיר את האור, או שאם מתנגשים בו מקבלים מכה. זה לאו דווקא, אריסטו אומר את זה בהרבה מקומות, גם הרמב"ם, חומר פירושו הגדרה, או אפשרות במילים אחרות, אפשרות זה הכוונה, יכול כן להיות, יכול לא להיות, יכול להיות כזה, יכול להיות אחר, יש לו הגדרה. המופשט הוא מעל ההגדרות. אפשר לתפוס את זה מאוד פשוט ברמה נמוכה, למשל, אם אני אומר על המספר 3 שהוא ירוק, שהוא חם, אז את אומרת, לא, הוא לא חם, אז הוא קר? לא, הוא לא חם והוא לא קר. אז מה הוא? הוא מופשט מהגדרות של חם וקר, זאת אומרת, המספר 3 הוא יותר מופשט מאבן, כי אבן יש לה הגדרות של חם או קר, הוא מופשט מהגדרות האלה, הוא ברמת מציאות פחות חומרית, המספר 3. העניין הוא שגם הוא מוגדר, הוא מוגדר שהוא 3 והוא לא 4. אז המספר 3 הוא פחות חומר מאבן, כי הוא פחות מוגדר, כי לאבן יש המון הגדרות, משקל, צבע, כאילו זה איכויות, אבל זה איכויות שהן שותפות להגדרה של האבן הזאת, ולמספר 3 יש הרבה פחות הגדרות, הוא לא, אין לו טקסטורה, אין לו חום וקור, אין לו צבעים, אין לו משקלים, יש לו רק את ההגדרה שהוא לא 4, זהו. אז אין לו הגדרה של זמן ומקום למספר 3, לאבן יש הגדרה של זמן ומקום, אז כמה שיש פחות הגדרות, הדבר יותר מופשט, מופשט מהגדרות, אז הוא פחות חומרי, המספר 3 נתפס אצלנו באופן אינטואיטיבי כישות, שהיא פחות חומרית מאבן ספציפית, שאני יכול לראות אותה ולחזיק אותה ביד, אז אפשר לעלות עם זה הלאה, עד פחות הגדרות, פחות הגדרות, עד שמגיעים ללא מוגדר בכלל, שזה הכרחי המציאות וזה הבורא. אז החכם תופס את המציאות בפחות מוגדר, והעם הארץ, ההמון, תופס את המציאות ביותר מוגדר. אז אצל החכם, אהבה היא יותר מציאות, כי היא לא מוגדרת. מאשר שיעקב אוהב את רחל, שזה כבר יעקב מוגדר ורחל מוגדרת, ואז תוך ההגדרות האלה גם נמצאת אהבה שלהם, בתוך ההגדרות שלהם. אז זה יותר חומרי. אז המון מבין שאם אתה שואל מה נמצא, קודם נמצא יעקב ורחל, ואז אפשר להיות שיש ביניהם יחסים. אבל החכם אומר, לא, קודם יש את היחסים, לא דווקא אהבה. שנאה, קנאה, לא יודע מה, כיבודורים וזה. אז זה המציאות. יעקב ורחל הם מוגדרים, הם פחות מציאות. זו שאלה מצוינת. טוב, אתה צודק מאוד, זו שאלה שדנו בה הרבה. יש איזה קטע בפיידון של אפלטון, וקאנט עוסק בזה. זו שאלה מצוינת, עודד. אני טוען שזה כן ישות, גם אריסטו מגדיר את זה ככה, אבל אתה צודק. אפשר להגיד שמספר שלוש זה איכות של, יש שלוש עגבניות, אז האיכות של העצמים האלה היא שהם שלוש. יש הרבה שטוענים כמוך, בפילוסופיה יותר מודרנית, ויש משקל לטענה הזאת. אני לא אומר שזה לא נכון, אבל זה נושא ארוך. בינתיים תן את הקרדיט שאפשר לראות מספר כישות בפני עצמה, וככה, בסדר, כן. טוב, יש ראית גם שפע של המצוינת, שגם זה צריך, אני כאילו משתדל פחות להתפזר ממה שהיה לפני ההפסקה שלנו, אז גם פה זה התפזרות גדולה של השחר שלי, כי זה שאלה מצוינת, כל הנושא של סיבה מסובב זה נושא מאוד עמוק, ואיך להסתכל עליו ומה הוא, ואם הוא שייך לחומר או לא לחומר. זה נושא עצום, זה בפשטות סיבה מסובב זה חזרה בטבע על היסוד של מעשה מרכבה, המטאפיזי של בריאת יש מאין, כי הסיבה בעצם בוראת יש מאין את המסובב. אז זה משהו אחר, לא, בוא לא ניכנס לזה, זה מפתה, אבל אי אפשר, זה צריך איכשהו נורא להתאמץ, לא מדי להתפזר אחרת, לא, זה יקר לי, רק ירקות כל הדברים. אז, אבל שאלות מצוינות, שאלה נכונה, מה אני אגיד, כאילו, זה בסדר. זה לא שאלה שבאה מטעות בהבנה, נגיד, או מטעות בחשיבה, זה לא. כן, אז עכשיו, אז אז בעצם בעולם העליון היחס קודם למתייחסים. בגלל זה אני אמרתי שגם בעולם התחתון המציאות חוויית המציאות העולם התחתון של המעשה בראשית של החומר של הזה הכלי העיקרי לתפיסה בו זה כוח הדמיון, לא כוח השכל המופשט, הלב. שזה בעצם הכוח היותר חשוב, רחמנא ליבא בי, אמרתי שאלף הרבי, שהרמב"ם הוא תלמיד, הוא לא חולק עליו בשום דבר, הוא תלמיד מאוד נאמן שלו, אלף הרבי. אלף הרבי זה בעצם כולו ספוג, אבן סינה ספג לתוך הספרים שלו את כל תורת אלף הרבי. אז ואיבן סינה הוא מורה מובהק של הרמב״ם, הרמב״ם ממש מתייחס אליו כמורה מובהק, אני לא מכיר מקום אחד שהוא לא אומר כמו. אז גם בתחום העבודה והנבואה, לא רק בתחום הפילוסופיה, משם גם בא זה שהרמב״ם אמר שהאסלאם והיהדות זה לא באמת שתי דתות שונות, לא ניכנס לזה, אלפרם במקובל באסלאם כנביא גם, לא רק כפילוסוף. לא, טוב, לא חשוב, אלפרד אמר שהלב הוא מעל השכל, הוא החשוב, גם בחזל, גם ברמב״ם זה רואים את זה, אבל כשהרמב״ם כל כך נלחם נגד ההמון ובעד החכמים, נגד הכוח הדמיון שזה החומר ומשם כל הדברים הרעים, ואין שם בחינה, אין שם הבנה והכל בעד השכל, כי הוא רוצה לבנות את זה נכון, שלא הקטטה בין הדמיון לשכל, ובקטטה הזאת בדרך כלל הדמיון מנצח, זאת אומרת העם, התורה, החוכמה, כאילו, זה לעם, אנחנו לא מתייחסים פה לחוכמה של יחידים, שהם קיימים כיחידים, ובעם, כי היחידים האלה חסר אצלם משהו, האיש ההמון שבתוכם הולך לאיבוד, לפני העם היה יחידים כמו שם ועבר, מתושלח, שידעו את הכל, אבל הם נוח, הם היו יחידים. זאת אומרת, עכשיו, היחיד יכול לאבד בתוכו את האיש ההמון, אבל העם, יש הרבה עניינים בעם דווקא, שתהיה אומה שעובדת את השם כאיש אחד בלב אחד, אחד מהדברים זה שכולנו גם המון, ותמיד נשאר המון, כי אנחנו בעם, המטרה זה לבנות את הדברים נכון, שהעם קיים, אבל המוח, המנהיג, משה רבנו, השכל, המופשט, הוא גם שם והעם כפוף לו. והרי כל היציאת מצרים, כל הסיפורים זה שהעם התנגד להיות כפוף למשה רבנו. היה קורח, ואחר כך הם אמרו, מיתן לנו את השומים והבצלים, נחזור למצרים, מה אנחנו צריכים את משה רבנו הזה? היה את ההמון שהוא נלחם נגד המנהיג, משה רבנו. אז שם הרמב"ם אומר שלא, העם צריך להיות כפוף למנהיג, להיות איתו בהרמוניה, באחדות, לא שהעם יפסיק להיות קיים כהמון, אבל שהוא יחי בהרמוניה, וחלק מההרמוניה שהוא יכיר את זה שלמנהיג יש שכל מופשט, שזה הפינה של כל אחד, כמו לגו, כמו פאזל, שכל אחד צריך להיות בפינה שלו, ואז זה נהיה משלם. אז זו מלחמה המרה של הרמב״ם נגד אנשי המון, שהם כמו קורח, הם מורדים בשכל, הם הולכים עם הדמיון שלהם, והם איתו הם מנסים לחסל את השכל, הם רוד בו. אז זו מלחמה שהרמב״ם כאילו יוצא ברציונליסט, נגד המון, נגד הטיפשים האלה, כוח הדמיון, החומרנות, אבל זה לא, רואים את זה בהרבה מקומות ועוד נראה, נגיע לזה לא עוד הרבה זמן, שזה בכלל לא ככה. הנבואה זה כוח הדמיון, אריסטו זה השכל, הנבואה זה, כל ספרי הנבואה זה כוח הדמיון, וזה כל התורה, כולל החמישה חומשי תורה, שהם נבואה, ונבואה זה הצירוף של הדמיון לשכל. אז ברור שהרמב״ם לא נגד הדמיון, כי הרמב״ם לא נגד הנבואה, להפך, כל הנושא שלו, הוא קרא לספר הזה, ספר על הנבואה, שלמד אותנו לצרף את הדמיון לשכל בצירוף נכון, לא להיות רציונליסטים, וגם לא להיות המון נבער וחסר, המון נבער, סתם רחוב כזה פרי. אז, גם וגם, אז שנייה, אז טוב, לא זוכר מאיפה הגענו לזה, אני עוד פעם מתפזר, אז נחזור רגע. אז ההסתכלות של השכל היא שקודם יש את היחס, את המופשט, והוא יותר נמצא, ורק אחר כך החומר. אז בעצם קודם יש, איך אתה רואה אותי, זה המציאות, ואיך אני רואה אותך, ואחר כך המציאות שאני קיים כשלעצמי ואתה קיים כשלעצמך, היא נמוכה מזה, היא אחרי זה, לפי האמת, לפי המבט השכלי. היה לי בטיפול, לא מזמן, המטופל שאל, כשאני בסביבה כזאת אני כזה, כשאני מדבר עם מישהו כזה אני כזה, כשאני מדבר עם ההוא אני אחר. כשנדבר עם החברים מהזה אני שונה, כשנדבר עם אמא שלי אני אחר, מי אני? איפה אני? אז אני אומר, אין אתה. אתה זה, כל היחסים האלה, הבעלה שלך שהם מפוצלים, הם לא, כל אחד יש לזה ניתוק מאחרים, החום שאתה מקבל, החיות שאתה מקבל מהיחס הזה, היא לא מתפשטת לכל המקומות שמבקשים אצלך חיות. אבל אם זה יכול להתפשט, אז כל החום שאתה מקבל מכל היחסים, זה אתה. זה לא, אין את אותך, אתה זהו, כי העיקר זה היחס, ורק אחר כך במציאות של המוגדר החומרי. לא תמיד אנחנו יכולים ליישם את העקרונות של מעשה מרכבה בחיים המעשים, בדרך כלל לא, בדרך כלל זה גם הרסני. זה המקרה הספציפי שאני חשבתי ש... באותו רגע, באותה סיטואציה, לאותו אדם, זה היה נכון שיהיה לו גם מבט כזה, לא רק, אבל גם דרך מבט כזאת. צריך מאוד להיזהר, כמובן, לפעמים זה יותר מדי שמיים בתוך הארץ, זה פיצוץ, זה הרסני, זה יכול להרוס. אבל, כן, ואני הבאתי דוגמה פעם קודמת, שלאדם נורא חשוב, להיות somebody, לא להיות nobody, ההגדרה של הצלחה זה שיראו אותי, שיכיר אותי, כל מי שיוצר משהו, שכותב משהו, הוא רוצה לגעת באנשים ושהם יראו אותו, וגם מי שלא יצר שום דבר, אז הוא רוצה להתחתן, הוא רוצה שתהיה לו אהובה, שהיא תסתכל עליו, הוא ימצא את עצמו במבט שלה שרואה אותו, הוא יגלה את עצמו בתוך העיניים שלה. אז זה כבר מספיק, לא, גם אם הוא לא יוצר אמנות או כתיבה או שום דבר. אז כולם רוצים, כל רווק רוצה אהבה אמיתית, שההגדרה שלה שהיא תראה אותי, שהיא תבין אותי, ואז היא תיתן לי מציאות, אז אני נמצא במבט שלה, אחרת אני לא ממש קיים. ואם היא תראה אותי, באמת תראה אותי, אז אני אקיים. זאת אומרת שאני צריך, היחס פה הוא נותן מציאות יותר מאשר האדם שאליו מתייחסים, או האדם שמתייחס. אז זה הפרינציפ הזה. וזה קשור גם לזה ש... החומר הראשון, הדבר הראשון שנברא, הגלגל החיצון, זה העיגול הריק שהאריזל מדבר עליו באמצע אינסוף, שהוא ריק. מה זה ריק? שאין בו כלום, הוא היעדר. הרמב"ן אומר על הדבר הזה שאין בו ממש, אין בו מציאות. אז כי אין מציאות למוגדר, העיגול השחור הזה זה המוגדר, זה החומר. המציאות שכן יש בו היא רק יחס, המשל הזה, אני תמיד מביא את השיר של רחל המשוררת על אורי, שהייתה הכרה וכתבה שיר על ילד, שהוא יש חור טלטלים ונבון ותחזיק לו ביד בשביל להגן ותקרא לו אורי, והיא משוררת כל כך גדולה שמי שיש לו דמיון ולב יכול ממש להריח ולהרגיש ולגעת ולחוש את המציאות, שיש פה באמת, אורי, יש פה ילד בשיר, אפשר להריח אותו, ממש לחוות אותו. עכשיו, הילד הזה לא קיים, אנחנו יודעים, היא הכרה, אין אורי, איפה הוא? אז הוא עשוי מהגעגועים שלה, מההיעדר. מה פירוש ילד עשוי מהגעגועים? יש לו רק את היחס אל ילד, את הגעגוע לילד, אין מציאות של ילד, אבל יש את היחס, את האהבה, את הכמיהה, את הרצון, אז המציאות היא רק היחס, האורי הזה שהיא כתבה עליו, הוא נמצא כיחס, הלב שלה מתייחס לילד שהיא חולמת עליו, אבל יש פה רק את היחס, אין את הילד, אז זה צורת, זה נקרא צורות, כתוב, אין צור כאלוהינו, אל תקרא אין צור כאלוהינו, אלא אין צייר כאלוהינו, שהוא מצייר צורות, זה ציורים, זה כמו אורי בשיר, זה ציור של ילד, זה בדיוק, בשיר היא ציירה ילד, זה יחסים, נגיד אני רואה ציור על משהו רגשי, אז אני מרגיש, אבל אין שם כלום, זה רק נראה ציור של אישה יפה, אני מתאהב בה, ומי התאהבת? זה בד עם מריחות של פיגמנטים, אין שם אישה, אבל יש את היחס לאישה, את התגובה ליופי, את ההתרגשות, ואני יכול לנגוע ביחס בלי שיש שם אישה, כי היחס הוא קיים לפני האישה. זה מיוחד באומנות, כי כשאני רואה ברחוב אישה יפה, אז אני יכול לתפוס שקודם כל היא קיימת, כי אישה יפה הנה, היא עומדת פה לפניי, היא נמצאת, גם אם אני לא פה, היא נמצאת פה, היא קיימת בלעדיי, בלי קשר אליי, היא לא צריכה את זה שאני אסתכל עליה ויראה אותה ויאהב אותה, היא קיימת בלי זה. עכשיו, אחרי שהיא קיימת, אני מסתכל עליה ויכול להתאהב בה. אז זו התפיסה החומרית של העולם הזה, הארצי, ברחוב. בא צייר ומצייר לי אותה. ועכשיו אני הולך למוזיאון ואני רואה את הציור, אני יכול להיות שהמציא את האישה שהוא צייר, המונליזה, אני לא יודע, אולי המציא אותה או שהיא כבר מזמן מתה, אין אותה. ואני רואה, אז אני עכשיו לא רואה את האישה, אני רואה רק את היחס, זאת אומרת, הצייר העביר אותי מהתפיסה החומרית שהמציאות מתחילה במוגדר ולא ביחס, והוא הביא אותי להסתכלות אחרת של מציאות ששם קודם היחס, רק אחד דבר. והדבר כבר לא חשוב. בעצם בציור כבר הדבר לא נמצא בכלל, זה רק ציור שלנו. הוא כבר לא משנה אם הוא קיים או לא, כאדם, כממשות. אז זה מה שמחבר את חומר לחומר, כי בגלל, מה מחבר אותי כניר החומרי אליכם, כשני אנשים חומריים? אני מתחבר אליכם כי משהו בתוכי תופס את האמת, שהמציאות שלי מתחילה מהיחסים ולא מהגוף שלי כאדם סגור פרטי, כמו בעל חיים כזה, או עץ. אלא המציאות שלי מתחילה מיחס, אז אם לא יהיה לי אתכם, ולא יהיה לי אף אחד לדבר איתו, אני לא ארגיש קיים. אני שמח לפגוש אתכם, אני שמח לדבר איתכם, כי יש בינינו יחס, ואז זה נותן לי שמחה, כי אני מרגיש נמצא, אני מרגיש קיים. זה הכל איזה משמעות, אין איזה הגדרה למילה הזאת, אבל זה חוויה כזאת. אז העובדה שהקיום שלי זה לא החומר הסגור שלי, אלא היחס, היא גורמת לי להתחבר איתכם, והיא מכריחה אותי להתחבר איתכם כמו שני מגנטים, כמו וקום, זה מתחבר, אי אפשר לעצור את זה. מי שרווק, הוא יודע, הוא לא יכול לעצור את הקמיה שלו להתחתן. מי שכותב, הוא לא יכול לעצור, הוא כותב משהו, הוא לא יכול לא לשים את זה באינטרנט או בספר או במה שלא יהיה, הוא לא יכול לזרוק את זה. אנחנו לא יכולים לך לתפוס את עצמנו בלי יחסים, אנחנו פורסים. אז העובדה שאנחנו חומרים היא מחברת, היא מאחדת אותנו. וזה הבחינת חומר שלנו, שאנחנו לא יכולים להיות קיימים כנפרדים כחומר, אז החומר שלנו כאילו מכריח אותנו לצאת מהגבולות המצומצמים של החומר ולהידבק אחד לשני, זאת אומרת, זה דביקות שקורה מכוח החומר, החומר הראה אותנו כמו תותח אחד אל השני. כאילו, אם אני חומרי, זאת אומרת, סגור לעצמי, יש לי קו שמסרטט אותי, וגם את התבנית הגופנית שלי, וגם הגדרות שלי, והעולם הפנימי שלי, עם כל הבועה, עם כל הגדר, הוא בפני עצמו, אני מת שם, אני נחנק. אז זה כאילו, מעיף אותי לפגוש אתכם, וזה מחבר מכוח החומר, כי החומר לא קיים, אז החוסר מציאות של החומר זה כמו אש אוכלת, הבדידות אוכלת אותי. אז אני חייב לפגוש אנשים בשביל לא לאחל לי על ידי הבדידות. אז בעצם הבדידות מעיפה אותי כמו תותח לפגוש מישהו. אז זה הכוח של החומר שהוא ריאות אישה אל אחותה, עצם המציאות של חומר זה דבר שמוכן ומזומן להתחבר עם חומר אחר כמוהו, כי אין לו ברירה, זה המהות שלו, הוא מאחד. יש, רואים את זה במורה נבוכים בחלק א' פרק א' ב', אני כתבתי שם באתר שיש לו, יש שם בתוכו הערות על קצרות, הן לא כל כך קצרות, אבל יחסית, על סדר המורה נבוכים, אז הערכתי שם לראות את זה, שהגילוי האלוהי של האחדות האלוהית, הוא מגיע לעולם בשני זרועות שונות, יש זרוע של החומר וזרוע של הצורה, זרוע נקבה וזרוע זכר. זה שני מערכות גילויים שונות, כי הגלגל החיצון הוא גם שכן נפרד, שזה הצד הזכרי שלו, והוא גם גלגל חומרי מהחומר החמישי, שזה הצד הנקבי שלו, ששם הוא חומר. הגלגל הראשון בעצמו הוא גם צורה וגם צורה מופשטת, והוא גם יש לו חומר. זה גם וגם. זה בעצם, יש חקירה שמאוד יסודית אצל המקובלים, האם לפני קבלת הריזה, מדברים על זה יותר, האם הספירות זה בתוך האלוהות או זה מחוץ לאלוהות. אז, אז זה קשור. עכשיו, אז יש, כן, זה, הביטוי הפשוט של זה, הרמב"ם אומר שהצורות של הדברים בעולם הם כל הזמן בדרך של הוויה והפסד. הדברים מתהווים ונפסדים, וזו תנועה שהוא אומר שהיא תנועת גלגל, שהיא קורית כל הזמן. זאת אומרת, נגיד צמח צומח, הוא כל הזמן גדל, ואז הוא נובל, ואז מתחדש, וככה החומר פושט את הצורה, כל הזמן הדברים נשחקים. מתקדמים להפוך לאבק, נשחקים בשני הזמן, זה תהליך שקורה כל הזמן, ללא ערב, על כל דבר. לפעמים זה מאוד איטי, אז לא מבחינים, אבל זה קורה. נגיד, אם יעלום 1,000 שנה לא קרה לו כלום, אז מיליארד בחזקת, מיליארד בחזקת מיליארד, מיליארד פעמים, הוא כבר כן, שני הזמן יאכלו אותו. אז זה אומר שהם כל הזמן אוכלות אותו ברצף, רק זה קורה כל כך לאט, אנחנו לא מבחינים. אז הדברים כל הזמן פושטים צורה, וגם כל הזמן לובשים צורה, וזה כל הזמן זז. אז הרמב״ם אומר, נגיד צמח, אז יש חומר, נגיד האדמה, לא יודע, מים, שזה נגיד החומר של הצמח. אז יש את הצורה של הצמח, היא קשורה לזרע, היא אוספת מים ואדמה, אני לא מדייק, סתם משהו שהיא צריכה, היא אוספת חומר, ומכניסה אותו לצורה הזאת של הצמח, ואז הצמח בעצם גדל, ואז הצורה עוזבת את החומר והוא מתפזר, והצמח נובל. אז הרמב״ם שואל, מה מחבר בין הצורה הזאת לחומר הזה דווקא, ולמה הצורה לא יכולה להישאר קבועה בחומר הזה, וצריך כל הזמן לעזוב אותו וללכת לחומר הבא. כי אומר שהחיבור של הצורה בחומר, יש בצורה כוח שמחפש את החיבור לחומר, זה כוח של זיווג, כמו שהזכר מחפש את הנקבה להתממש, אבל גם בחומר יש כוח שזה שינויי המזג, שהחומר הוא תרכובת של ארבעת היסודות, זה השינויים בתרכובת, זה נקרא מזג, כאילו איך מוזגים, כן, אז, כאילו שמחיים תרכובת, אז מוזגים את המרכיבים וזה מתמזג לתרכובת, אפשר למזוג יותר מזה, פחות מזה, אז נגיד, זה הרכבה כמו חמצן ומימן שנותנים מים, זה הרכבה כזאת, לא... אז אני אתן עוד אטום חמצן, המים כבר יצאו משהו אחר. יש מים כבדים, לא יודע, כל מיני דברים כאלה. אז זה שינוי מזג, שאתה שם קצת יותר מהמרכיב הזה, קצת פחות מהמרכיב הזה, אז המיזוג יוצא שונה. אז הוא אומר שהחומר, השינוי מזג תמיד קורים בו, והם לא קורים בו לפי סיבתיות ולא לפי שכליות, אלא זה חיות שמונחת בחומר עצמו, והיא לא נתפסת בשכל, כי השכל תופס רק את הצורות הזכריות. כאילו, צורת צמח כשלעצמה, במובדל מאדמה ומים, אלא כמופשטת, זה צורה זכרית. יש לה אור, יש לה שכל, יש לה הבנה, היא קשורה לכל המערכת, זה כאילו אות בתוך ספר, כשהיא מופשטת. אבל אם אתה מסתכל על האדמה והמים שיוצרים את העץ הפיזי, השינוי מזג ביניהם, הם לא, את השכל לא תופס. זה בא מהחומר, השכל לא תופס חומר בכלל. אז, וזה משתנה מכוח הזכריות שמונח בחומר עצמו, לא בא לו מהשכל, מהצורה הזכרית. וכשהמזג משתנה, הצורה כבר לא יכולה להיות עליו. אז, למשל, אם מזריקים לבן אדם הרבה מי מלח, לא יודע, משהו כזה, הוא ימות בשלב מסוים, אחרי כמות מסוימת הוא ימות, כי המזג של החומר השתנה, נהיה יותר מלוח, אז הצורה שהוא חי, מדבר, היא לא יכולה להיות שורה על חומר כשהשתנה לחומר המזג. הוא נהיה יותר מלוח, יותר יבש, הבן אדם מתייבש, אז הוא מת. כי המזג של החומר השתנה, אז הצורה לא... זאת אומרת ששינוי המזג החומריים משפיעים על הרכבת, על חיבור הצורה בחומר, לא פחות מהכוח שבא מהצורה. יש פה שני כוחות, יש, הצורה זה הכוח שרוצה להתדבק עם החומר, לממש את עצמה בחומר, היא באה עם כוח שלה להתדבק בחומר, והחומר יש לה את הכוחות שלה לשנות כל הזמן את המזג, שזה בא ממנו, וזה גם משפיע כל הזמן על חיבור הצורה איתו, וזה גורם כל הזמן שהצורה צריכה לעזוב אותו וללכת לחומר שונה, כי המזג כל הזמן משתנה. אז יש כאן, כאילו, בהוויה, יש משהו שבא מצד החומר, שזה חיות של החומר, שזה מתחיל מהשורש הכי ראשון, מהגלגל הקיצון שכבר יש לו צד חומרי, זה שהוא גלגל הוא כבר חומרי, כי הוא בחומר החמישי. הצד הזכרי שלו המופשט מחומר זה שהוא נקרא השכל הראשון, המלאך הראשון, חיות הקודש. אבל הגלגל הקיצון, המילה גלגל זה אומר משהו חומרי, בחומר החמישי, והגלגל הקיצון והשכל הנבדל הראשון, שזה המלאך הכי עליון, שזה חיות הקודש, זה אותו דבר עצמו. זה הזווית החומרית שלו, וזה הזווית הזכרית שלו. ובהתחלה הם הדבר אחד, האריזה אומר שזה כמו חגב שהלבוש שלו ממנו, ככה האור והכלי נבראו כאחד. בהתחלה הם לא היו שני דברים בכלל, בראשית הבריאה. זה כתוב בהתחלה ספר הכללים, בספר עץ חיים יש בהתחלה ספר אחר, שהוא נקרא ספר הכללים. אז יש שם, אז... אז, כן, אז עכשיו, הצד החומרי הוא מגלה את אחדות הבורא בזה שכל הדברים החומריים הם בעצם אחד, כי הם לא קיימים כחומריים, כרבים. זה הגילוי שבא מצד החומר. זה מה שאני אומר, שאני לבד כבודד, אני קורס, אני לא קיים, אז אני חייב לפגוש אנשים שגם הם מרגישים את זה, ואז אנחנו מתחברים. בגלל שאנחנו חומרים והחומר לא קיים, אז החומר לא קיים כשזה בשורשי הבריאה, בחיים הארציים, זה פירוש שהבדידות לא נסבלת. אז אני בודד, והבדידות שלי לא נסבלת לי, אני פוגש אנשים בודדים אחרים, ואנחנו מתחברים לי, הבדידות מחברת אותנו. אז שואלים אם אהבה זה פחד מבדידות, אז אני לא בטוח שזה שני דברים שונים. הפחד מבדידות זה אהבה. כי הבדידות היא שאני חומר ואני אחד וזה לא קיים, ואהבה זה היחס, וזה כן קיים, ומהחוסר יכולת לחיות כבודד, אני אף ליחס, לאהבה. אז פחד מבדידות ואהבה כדבר שאני אוהב, זה שתי זוויות שאתה מטבע בגדול. אז יש איזו אשליה שאני אוהב את אשתי, אז אני אומר, רק בך אני יכול להטריף, כי את האישה הכי נפלאה בעולם, רק את מתאימה לי, רק אותך אני אוהב, כל אנשים האחרות זה זבל, לפעמים את זה מפה. זה לא באמת ככה, אם נפרדים, מוצאים אישה אחרת, יש לכל, יש דגים בים, לכל סיר יש מכסה, זה רואים שנגיד אנשים בכיתה, אז כל אחד כבר היה עם כל הבנות, וכל הבנות עם כל הבנים. כאילו, לפעמים יש מעצורים שמפריעים לבן אדם מסוים להתאהב במישהו אחר, אבל כשאין את המעצורים, אז בגדול זה די כל אחד יכול להתאהב בכל אחד. אז... אז זה מצד החומר. וזה היריות חוברות אישה אל אחותה הבאה. הכוונה שבעולם הארצי דברים הם, החומר הוא מחבר את החומר, היריעות הן מיוחדות כי הן משל, הן דבר שיש בו חיים גלויים, כי זה חלק מבית המקדש, זה לא עגבניות. בית המקדש זה המחכה של העולמות העליונים והתחתונים, זה דבר חי, זה מתייחסים אליו כאל בעל חיים, המזבח אומר, המזבח אוכל, ירביצו למזבח, למאוכל, כאילו, זה, בית מקדש זה לא מציאות פיזית פשוטה. אני, אז בעיריות שבית המקדש זה התגלה כדבר חי, אני לא יודע אם בשני צדדים של סוודר, אני לא יודע מה קורה שם, בצרוכים שנעליים יש נושא, כתוב שם, מתחילים לסרוך מהרגל, זה לא זוכר כבר, זה משנה מאיזה רגל מתחילים לסרוך את הסרוכים, או בגזרות שמעת כתוב, על סרוך של נעל, כאילו חפצים שלא בית המקדש, ויש להם את היריעות חוברות, אישה לחותה, אז חזל ראו מהם את הסמל, את, את הצורה הזאת של דברים שחומרים, שעשויים להתחבר מצד חומרם, אני לא יודעת איפה זה הולך, בסדר, זה עוד נושא, עד איפה הגבול של זה, בדוממים, כי בדוממים בעיקר אנחנו לא רואים את החיות שלהם, היא סתומה לגמרי, נעלמת לגמרי, בעיריות של בית המקדש כבר כן רואים, הדוממים של בית המקדש הם לא כמו דוממים רגילים. בסדר, ואני אכנס שם. עכשיו, יש את הצד השני של גילוי האחדות האלוהית, שהיא לא באה מההדר, מחוסר היכולת להיות חומרי, שזה גילוי של אחדות, חומר הוא כאילו נפרד מהבורא, וזה שאי אפשר לחיות כחומר, כי אי אפשר לסבול בלידות, זה גילוי של האחדות האלוהית, מצד החומר. עכשיו, יש את הגילוי מצד הצורה, הגילוי הזכרי, שזה השכלים הנפרדים, הצורות הנפרדות, שזה אור הזיו, קרני אור הזיו של אור אינסוף ששורים על המציאות החומרית, שזה אור, קוראים לזה אור לגילוי הזכרי. הצורות הזכריות זה הצורות המופשטות, יש בהן מדרגות, גם כלב, יש צורת כלב מופשטת, וזה עולה מעלה מעלה, זה עשר מדרגות, המלאכים שהרמב"ם כותב בחוק יסודי התורה. אז הן צורות מופשטות, והן לא 100% מופשטות, כי עדיין, נגיד, כלב זה צורה מוגדרת, שהוא לא חתול, אבל הן יותר מופשטות מהכלב החתול הפיזיים, זה כמו שמספרים יותר מופשטים מאבנים, אז הצורות האלה, צורת כלב המופשטת יותר מופשטת מכלב פיזי, זה הסתכלות פה שיש בה אלמנט של חומר, כי זה מוגדר, אבל לא זה מה שמחפשים לראות פה, אלא את האור של דווקא האינסוף ששורה על החומרי. זה הנושא, נגיד, אני רואה שקיעת שמש, אז אני רואה מחזה חומרי. אני יכול להגיד, יש פה קרני אור שמתאבכות באטמוספירה, בזווית מסוימת שיוצרת צבע אדום, ולא את התכלת שיש בצהריים, ואנשים מתרגשים מזה, כי זה לא מה שהם רגילים. הצבע האדום זה צבע מסעיר, כי הוא דם, ובטבע ידוע שזה זה מבחינה ביולוגית, זה צבע שמעורר, כאילו איתות, יורד דם, אז קורה משהו דרמטי, זה מסעיר, ולא רגילים, זה לא המראה הרגיל של השמיים, אז פתאום השמיים אדומים, אני לא רגיל לזה, אני נסער מזה, את התופעה הטבע של התהפכות גלי האור באטמוספירה, אז צבע את השמיים באדום, וזה לא, הבנתי, שאתה שקיעת שמש, נו, זה, מה עוד, בוא נהפוך דף, נחשב על עוד נושא מעניין. אפשר להגיש לזה ככה, אבל יש, הנסיך הקטן, הוא אומר, יפה שקיעת שמש, זה נדמה לי בניסוח של השיר, אני לא יודע אם בספר זה בדיוק ככה, השיר אומר, יפה שקיעת שמש ללב עצוב. הנסיך הקטן אומר שכל פעם שעצוב, הוא רואה את השקיעה וזה נוגע לו בלב, ויש לו כוכב לכת מאוד קטן, כל פעם הוא מזיז, כשהוא עצוב, הוא מזיז את הכיסא ורואה את השקיעה, כי הכוכב לכת שלו כולו זה כמה מטרים היקף, ופעם הוא מאוד עצוב, אז הוא רואה 44 פעמים את השקיעה, אז למה השקיעת שמש עוזרת ללב עצוב? מה יש בזה? זה על ידי הדמיון, והדמיון פה מרגיש משהו קסום, משהו, אם אני בודד ועצוב לי, אני מסתכל על שקיעת שמש, פתאום אני רואה שזה יופי, שהוא נותן איזו תחושה שיש משהו מעבר לדברים, איזה יופי עליון, משהו שבא מזה, לא מפה, לא מהפרוזאי, לא מהחומרי, זה מין יופי כזה שאני לא יכולה להגיד עליו כלום, אבל הוא נוגע לי בלב, הוא נוגע לי בלב, אני מרגיש שמשהו מסייע לי עם הפידות שלי, יש משהו, לא הכל סגור, לא הכל חומרי, יש איזה יופי שהוא אחר, אז זה הצורות הזכריות, בדרך כזאת, זה הזיו של אור עליון של אינסוף, שנוצץ על הארצי, ואין לזה הסבר, זה סוד מעשה מרכבה, אי אפשר להסביר איך אינסוף מתחבר לארצי, אבל זה נמצא שם, ובעצם כל הצורות של הצורה של עץ, של כלב, של שמיים, של ים, של נהר, גם של אפלטון שואל מה קורה עם צורה של חתיכת צואה, של קינים, איפה שם רואים, אז אומרים אולי אין לזה צורה, אז זה לא יכול להיות גם בלי צורה, אבל איזה אור אני רואה בצורה הזאת, מדברים על זה. הפרשנים של הקדמונים, של אריסטו, מבין את אפלטון הזה ושם דיונים, נדמה שהמסקנה זה שיש גם צורה בזה. יש היום אמנים שיכולים לצייר פחית כל המאוחה או משהו כזה, וזה ציור מדהים. אז אפשר לגלות היפי גם בדברים כאלה, לא יודע. אבל הצורות המופשטות האלה שמדברים עליהן, שאריסטו אומר, שנגיד, מה משותף בין כלב קטן לבן עם אוזניים ארוכות לכלב ענקי שחור עם אוזניים קצרות, ילד מיד יגיד, זה כלב וזה כלב, והוא לא חושב שזה ארנבת או זה קלה, או זה חמור, הוא מיד יודע, זה הרמור, זה כלב, הם שונים לגמרי בכל פרמטר, הם דברים ביניהם של ילד, לא מדען עם גנטיקה ודברים האלה, אדם פשוט, כי יש איזו צורת כלביות, שהיא מאחדת את כל הכלבים, היא שורה עליהם והיא מופשטת, אז מה ביג דיל, אז אני יודע שיש צורת כלביות, אז מה נהייתי יותר חכם עכשיו, מה זה עזר לי בחיים? יש לנו בדיחה שפנימית במשפחה עליהם, פעם היה תוכנית בטלוויזיה שלקחו אימא של משפחה אחת ושמו אותה למשפחה אחרת ולהפך. אז הביאו אימא שמאוד אוהבת טבע ושמו אותה למשפחה של כאלה אנשים שכל מה שמעת אותם זה לקנות בקניון. ואז הכריחה אותם לטפס לפנות בוקר על איזה הר גבוה, מצדה משהו לראות הזריחה. והוא אמר, יפי, מה בשביל מה לא רוצים? אז בשבילי זה חלק מהתוכנית, אני תעשו, תראו, יהיה לכם חוויה. אז הם טיפסו לפנות בוקר על הר גבוה במדבר, ראו את הזריחה, והם ירדו ואמרו, טוב, טיפסנו, ראינו את הזריחה, מה זה עזר לנו? זה מה נכון. אז אני שואל סדר, אז יש את הצורות המופשטות של אריסטו, יש כלב מופשט שהוא הצורה שכל הכל, נו, מה זה עזר לי? אז זה עוזר לנו כמו הזריחה הזאת בער, זה לא עוזר במובן אחר, זה, מה יש לי מהזריחה בער? אני רואה משהו מהעולם שמעבר, זה מאיר, איזה קרנר, איזה פותח, איזה יופי, איזה אור שהוא מהמעבר, וגם אם באמת מסתכלים על הצורות המופשטות האלה וממש מתבוננים שם, אז רואים שהכלב שאני רואה פה בשכונה, המדובלל הזה, זה בעצם ביטוי של איזו צורת כלביות שהיא מכילה את כל הכלבים שקיימים ויכולים להיות קיימים, והיא צורה מסוימת שהתגלו את החיים. החיים מתגלים באופן המסוים הזה, וזה מכיל את כל מה ש... אז יש שם אור, זה הר שמטפסים עליו ורואים אור, זה צריך הרבה התבוננות, אנחנו לא נמלוכזים בזה, אבל זה בעצם שלב בסולם של לראות את הזיו, חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, זה מה שהרמב״ם אומר, שמתבוננים בצורות של הדברים, הוא אומר את זה שם בפרק ד' בהלכה ז', הוא חוזר למה שהוא דיבר בפרק, אני מדבר על הלכות יסודי התורה ברמב״ם, בפרק ב' הוא אומר ש... מהדברים הגשמיים אנחנו רואים את חוכמתו שאין לה ערך ואין לה קץ, שזה זה, 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 זה בא מהאינסוף, אין קץ, זה מהאינסוף. אז, ומזה באים לאהבתו ויראתו, זאת אומרת, זה מדבר ללב, זה יופי, כי אם חוכמתו זה חוכמה, אז איך חוכמה גורמת לאהבה? חוכמה אני מתכוון במובן של הטרקטט הלוגי פילוסופי של ויטגנשטיין. האמת שגם מזה אפשר נורא להתלהב ולהיות נמס מרוב יופי, אבל נגיד שזה באמת כזה, מין חוכמה כזאת, אז הרב אומר שמזה באים לאהבתו ויראתו, ומביא שם פסוקים מדוד המלך שמדברים על השתפכות הנפש של אהבה ויראה, ומיד הוא אוהב ומשבח ומפאר וכל זה, אז כן, נכון, עודד בדיוק, זה בדיוק הנקודה, כן. אז זה מלחמה על זה, כן. אז רואים כשהרמב"ם אומר מתבונן ורואה חוכמה, הוא מדבר על הצורות, הוא גם אומר את זה בפירוש בהמשך הפרק, שעל זה מדובר, לראות את הצורות של הדברים. ומה זה לראות את הצורות של הדברים? זה מביא לפסוקים האלה של דוד המלך, כראי שמך מעשה אתיך, מעשה אצבעתיך, שהוא אוהב ומשבח ומפיר, מפה הוא בא לאהבה. זאת אומרת, שהחוכמה של התבוננות בצורות המופשטות, עניינה לבוא לאהבה. זה מה שכתוב שם. והוא אומר שם פרק ד' דן חזן, שאנחנו תמיד רואים את הצורה משוקעת בחומר, והלב האדם יכול להבחין בה בנפרד מהחומר, ואז הוא מגיע לאהבתו ויראתו, ואוהב ומשבח ומפאר, כי הוא רואה את היופי. זאת אומרת, בצורה יש את היופי, את היופי שבא מהאינסוף, היופי העליון, שבא מלמעלה, לא היופי רק החומרי הפשוט. כמו שאומר על רחל, יפה תואר ויפה תמרה, יפה תואר זה תואר פנים, הייתה מין בר רפאלי כזאת, והיה לה זיו קלסטר, היה לה לא רק יפה תואר, אלא יפה תמרה שזה זיו קלסטר, וזיו זה תמיד אור עליון, כי הפירוש המילולי של זיו זה אור שאתה רואה את האור בלי לראות את המקור מאיפה בא האור. אז לאור עליון קוראים זיו, כי אתה לא רואה את המופשט לגמרי, את המופשט במופשטותו המוחלטת. שם אתה לא רואה, אבל אתה רואה את האור שבא ממנו, בלי לראות מאיפה בא האור, אז לזה קוראים זיו. אז זה שרה בא ממנה, כן, בפנים, זה קלסטר, זה בפנים שלה היה מין אור, אור שלא מהעולם הזה, זיו, שלא מהעולם הזה, זה העומק של היופי. אז זה הצורות הזכריות. הצורות הנקביות זה לגלות מתוך חוסר הקיום של החומר שאין פירוד. החומר זה הפירוד, זה הפירוד של הנברא מהבורא, והפירוד של נברא מנברא אחר, זה עולם הפירוד החומר, זה שורש הפירוד, כי הוא, אור אינסוף הוא פשוט, הוא אחד. העיגול הריק הוא מוגדר בקו היקף, זאת אומרת יש לו גדר, הוא נפרד. אז זה עצמו המהות שלו, בגלל זה הוא ריק, כי הוא נפרד, הוא לא אור אינסוף. אז לראות שהנפרדות בטלה מיני ובי, הסנה בוער באש והסנה איננו קל, היא לא יכולה להיות קיימת, היא קיימת אז היא מתבטלת, זה הסנה בוער באש, הוא קיים כבוער. אני לבד כחומר יכול להיות רק כבוער, מה זה בוער? שהבדידות שלי שורפת אותי, ואני מתקלה באש הזאת, ואני אף להתחבר עם אנשים אחרים, אבל אז עוד פעם אני עדיין בודד, כי אני עדיין חומר, ואז אני עוד פעם אף להתחבר עם מישהו אחר, וככה אני נשרף כל הזמן. זה סנה בוער באש ונעוק על זה, וזה גילוי אחדות האלוהית מצד החומר. ומצד הצורה זה הזיו אין סוף, שנמצא פה באיזושהי צורה נעלמת, בלי לדעת, מאיפה הוא מגיע ואיך הוא בכלל יכול להגיע משם, אבל הוא פה. אז זה הצורת הזכריות, והצורת הזכריות הוא שותק עליהם בפרק שלנו, כי הם השתיקה, הם מה שמעל, הם מה שמעבר, אין להם מילים, אין להם תפיסה, זיו אור אינסוף, הוא לא, הוא אינסוף, הוא לא, אתה יכול לדעת, אם תשאל אותי, מה מיוחד בשקיעה? מה עושה לך את השקיעה? או בכל דבר כזה, שיש בו איזה אור, בזיף קלסטר של רחל, שיש שם זיף, או כל דבר, כל זיף. מה יש בזיף? אני לא חייג אדם כלום, כי אני לא יודע מאיפה הוא בא. אני רואה אור, אבל אני לא יודע מי מיהיה את האור הזה, מאיפה, איך האור הזה הגיע לפה. אין לי שום מושג על הפנס, אני רואה את העיגול פה, ולא יודע כלום על הפנס, לא רואה אותו. אז מה אני יכול להגיד על האור הזה? מה שרואים עליו זה לא מה שהוא. הוא משהו אחר מה שאני רואה בו, כי אני רואה בו סתם אור שחל בחומר, אז אני יכול להגיד, החומר יפה, אבל לא. על החומר נח זיו קרניים שבאות מהאינסוף, שזה מחוץ לחומר, אז את האינסוף אני לא רואה, ואני לא רואה אפשרות בכלל שיבוא מהאינסוף אור לחומר. אין ביניהם קשר, אין ביניהם דלת, אין ביניהם שום חלון, אז איך זה מגיע? אז אני לא יודע, אז מה אני אגיד על האור הזה? כל מה שאני אגיד יפוך אותו לאור חומרי, יקצץ בנטיות. כאילו, האור הזה בא מהחומר עצמו, המקור שלו בחומר. אני רואה מישהי יפה, זה מה, הבשר שלה יפה, טוב, הפנים שלה יפים. לא, אבל יש לה גם זיו קלסטר, יש בה משהו מעבר, מהשמימי, מהאינסופי שזוהר ממנה. אם אני אגיד על זה, אז אני כבר אגיד את היופי שלה כיופי חומרי. כי אני לא יודע מה זה אינסוף, זה מילה שאין לה שום משמעות, שמימי היופי שלה. מה זה שמימי? מה יש בשמיים? ירח, אסטרונאוטים, לוויינים, מה? אין איזה הגדרה, אין איזה מובן, אי אפשר להגיד פה כלום. אז זה לא אמירה, להגיד שהיופי שלה הוא שמימי, או שהוא מהזיו מהאינסוף, זה לא מילים, זה מילים שלא אומרות כלום, זה לא אמירה. תגדיר לי מה זה אינסוף, תגדיר לי מה זה אור באינסוף, תגדיר לי איך האור מהאינסוף יכול לבוא לבחורה. אני לא יכולה להגדיר, אין איזה מילים, זה שטויות, זה איכשהו רמזים ליריים כאלה, כי האמירה הם לא שום דבר. אז רק שתיקה, זה לא... אז אני אגיד, היא יפה, לא שהאור, היופי שלה בא מאיזה מקור שמימי, אלא היא בעצמה יפה, זה קיצוץ בנטיות, זה כאילו, זה מתק את היופי הזה מהשמימיות שלו, זה לא נכון, אז אני לא יכולה להגיד פה כלום, אני שותק. ואני לא חושב שום דבר מול זה חוץ ממשתה. הרמב״ם בחלק א' בסוף פרק נ' אומר שהחוכמה האמיתית היא לא צריכה מילים. הוא אומר, אמרו בלבבכם על משכבכם ודום הוא סלע. זה מה שיש להגיד על הדבר הזה. על החוכמה שרואה את הצורות האלה, מתבוננת בהן. אבל על החומר אפשר להגיד, כי הוא חומר, הוא פה, הוא מוגדר. אז אני רואה אותו ואני מגדיר אותו, ואז הוא מביא חומר וצורה, זה כתוב במפרשים, וזה יוצא מפרק י"ז, שהאיש זה צורה והאישה זה חומר. ועל האישה הוא מדבר, הוא אומר, מה הגילוי אלוהות, האחדות האלית שיש באישה, שהיא מתחברת אחת לשנייה, כי היא לא יכולה להישאר בודדה, היא לא יכולה להישאר נפרדת. ומה הגילוי אלוהות שיש בזכר, באיש? אז פה הוא אומר, הוא בעצם, הוא העלה את השאלה, הוא אומר, איש, אני אסביר לך מה זה איש, אז הוא שותק. זאת אומרת, אתה רוצה לדעת מה זה איש? בוא רגע נשתוק 5 דקות, עכשיו אמרתי לך מה זה איש. כי הוא אומר כאן, אני פותח את הפרק באיש, בוא אני אספר לך מה זה איש. שתקנו, 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 נגמר הפרק. הנה, עכשיו אתה מבין מה זה איש. איש זה שתיקה שמדברת. ואין לה מילים, אבל היא אומרת, אבל בלי מילים. זה היופי הזה שבא מהלמעלה, הוא מדבר, אבל... אין לו מילים, כי הוא מהאינסוף, אז לאינסוף אין מילים, אז הוא מדבר בלי מילים. אז זה מה שהרמב"ם עושה פה, ככה אני יכול לקרוא את זה, אני לא יודע. זה נשמע מוזר לכתוב ככה, אבל... בבית המקדש היה קרובים איש אל אחיו, הוא לא מביא את זה כאן. אז אני לא רוצה לבד לנסות להבין את הקרובים של אחיו, הוא ידבר הרבה על קרובים. אז נחכה שהוא ידבר על זה. זה עוד פעם, זה שאלה נכונה. כן, נכון, בית המקדש זה גם נושא של, כן, של שתיקה. כן, הקומוניזם זה דבר מעניין. יש אשתי נולדה וגדלה ברוסיה, היא מכירה שם את התרבות. אושרת, ראית, עודד שאל פה על הקומוניסטים שהם אמרו, מה שווים כל כתבי שייקספיר מול נעליים של פועל? יש את זה בכל מיני גרסות, אבל זה ברור שזה המסר שלהם. אז אשתי גדלה ברוסיה, ויש שם סופר גדול שקוראים לו בולגקוב, יש לו ספר מפורסם, האומן ומרגריטה, פעם זה נקרא השטן במוסקבה, בתרגום הישן. אז יש לו ספר אחר, נקרא לב כלב, או פני כלב, משהו עם כלב, שהוא מתאר מהסתכלות פנימית את המהפכה הקומוניסטית, אז הוא אומר, זה לא באמת הפועלים המדוכאים נגד העשירים הבורגנים המנצלים, אלא זה הכוחות האלה, זה הכוחות שרוצים לראות רק חומר, מול הכוחות שרוצים לראות משהו מעבר לחומר, והוא מתאר את הטיפוסים שהנהיגו את שהתחילו את המהפכה, שהם הנהיגו את השם, מהם זה זז, אז הוא אמר, זה טיפוסים הכי נמוכים בחברה, מה שבאמריקאית קוראים זה low life, זה אנשים שהם לגמרי הכי בחומר, והם כיסוד בחברה עלו למעלה, זה מה שבעצם קרה שם, ונלחמו באנשים שיש להם איזושהי רוח. כאילו, היסודות האלה זה אנשים שנגיד, הם רואים תאונת דרכים, ובן אדם שפוך שם על הכביש, מפוזר כל המוח שלו בחוץ, לפני שבא המשטרה אני ארוץ, אני אוריד לו את השעון. אולי אני אצא לו את ארנק מהכיס, קודם כל, נתחיל מזה. אז כאלה אנשים. אז אמר שהיסוד הזה, הם עלו וניסו להילחם באלה שיש להם קצת יותר שירוח, שהם רואים בן אדם שפוך על הכביש, אז הם מרגישים איזה חרדת קודש, הם לא יכול לפרק לו את השעון מהיד קודם כל, בריצה. אז הוא אומר שכל הנושא של מעמדות ופועלים זה רק כיסוי חיצוני, זה הסתכלות שלו, והוא סופר גאון, והוא חי את זה, אז יש בזה כנראה משהו. אז בסדר, יש נשאר לנו, נגמרנו הזמן למעשה. בסדר, אני רוצה לסיים פה עוד פעם, כי יש פה מיליון נושאים חשובים שרק נוגעים בהם בחצי נגיעה, אבל נשתדל לנגוע בכל מקום, במקום שלו, ולא באלף דברים במקום אחד שהיא פחות מפוזר. אז בעזרת השם בשביל הבא נתחיל בפרק ג' על תמונה ותבנית, שזה גם דברים יפים לשם. גם בפרק, אני התחלתי להגיד שכאילו, מאוד מקובל לחשוב שהרמב״ם פה מביא, נלחם נגד הגשמות האל. הוא רוצה לקרוא את השפה של התורה בלי גשמות של אלוהים. אז אמרתי שבפרק שלנו אין שום דבר שמדבר על גשמות האלוהים, בפשוטו של הפרק, כאילו. ואני די מבין, כי אם אתה לא הולך לנושא הזה של גשמות האלוהים, אז אתה די, הפרקים מאוד סתומים, צריך באמת המון עבודה להתחיל לפתוח מה אנחנו בכלל רוצים, וגם בפרק א', הרמב״ם מתחיל מזה שחשבו אנשים שצלם זה תואר, ומזה הם הבינו שיש לאלוהים תואר, אז אני אלמד אתכם שצלם זה לא תואר. אז המבנה הזה מאוד נשמע שבזה הוא עוסק, שיש אנשים שחושבים מחשבות מוטעות, ולפי זה הם קוראים בתורה, ולפי זה כתוב להם שאלוהים הוא גוף. אני אלמד שהקריאה יכולה להיות פחות גסה, ואז לא כתוב שאלוהים גוף. אז אחרי שזה המבנה שנראה בפרק א', אז כבר לוקחים את זה ולומדים עם זה את כל הפרקים האחרים, למרות שבעצם זה לא בדיוק. אז בפרק ג' לא כתוב ש... שיש טעות בקריאה של המילים תמונה ותבנית, שממנה אפשר לגלג השמות האלוהים, ואני אתקן לכם את הטעות. זה לא כתוב בטקסט, הוא רק אומר, תמונה זה ככה, תבנית, מתחיל תבנית, תבנית זה ככה, תמונה זה ככה. והוא לא אומר, היו שטעו בלקרוא מה זה תבנית, והסיקו שיש לאלוהים תבנית, זאת אומרת שיש לו גוף, הוא תמונה. כי בתמונה כתוב, תמונת השם יביט. אז אם אתה חושב שתמונה זה תואר, אז את תמונת השם יביט, זה אומר שיש לו גוף. אז הוא אומר, לא, תמונה זה הבנה שכלית, אז אין לו גוף. אבל זה בכלל לא כתוב, הוא לא אומר שטעו, הוא לא אומר שבל תקן טעות, הוא לא אומר שמזה אפשר להבין, אבל זה לא נכון, אז צריך לבין אחר. הוא רק אומר, תבנית זה פירושו ככה, תמונה זה פירושו, יש לו שלושה פירושים, וזהו, הוא לא אומר שהוא מתקן שום טעות. אז גם פה אני חושב שזה לא נכון שבזה הוא עוסק, ואני נלחם פה נגד מה שפשוט אני שמעתי כל מיני שיעורים ביוטיוב ובזה, שזה כאילו זה, קראתי שזה כאילו הנושא של הרמב״ם, אז על זה אני מתווכח. ומה שהוא מדבר עם צלם שחשבו וטעו וזה לא נכון, אז בעזרת השם כשנדבר פרק ג' אולי גם אני אגיד משהו על זה, למה הוא מנסח את זה ככה. אז טוב, זהו, מחז פה. טוב, להתראות. להתראות. להתראות, פנחס.
לילה טוב.
לילה טוב.